ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נידה דף סמך. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היינו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מלמעלה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו: נשים שונות שהשאילה להן בגד ואחר כך לבשתה היא, זאת אומרת בעלת הבגד, ומצא עליו כתם. מתי ניתן לתלות בהן, בנשים שהשתמשו בהשאלה, ומתי לא, כלומר מתי אי אפשר לתלות את הכתם על אותן אחרות. אנחנו פותחים בגמרא עם מקור תנאי, עם ברייתא, שמדובר באישה שהשאילה חלוקה לחברתה, וכמו שאמרנו מקודם, וקיבלה את הבגד בחזרה, אבל עם כתם. האם היא, בעלת הבגד, יכולה לתלות את הכתם בחברה ששאלה את הבגד או לא? תנו רבנן, תולה בשומרת יום כנגד יום בשני שלה, ובסופרת שבעה שלא טבלה. לפי התנא קמא, ונראה שהוא רבי שמעון בן גמליאל, עוד מעט נראה דעה חולקת שיטת רבי, אם החברה היא בימי הזיבה, היא ראתה יום אחד של דם באותם 11 יום שהם ימי הזיבה, היא חייבת לשמור יום השני בניקיון. היא אסורה לבעלה ביום השני, והיא נקראת כאן שומרת יום כנגד יום בשני שלה, שהיא השתמשה בבגד הזה בשלה באותו יום שני. ואנחנו יכולים להסביר שמאחר שהחברה ששאלת הבגד היא בלב אחי אסורה, זה שבעלת הבגד תולה את הכתם בה, היא לא מפסידה אותה שום דבר. שוב פעם, זה דעתו לבינתיים של רב שמעון גמליאל. אומר רש"י, בשני שלה, אם השאילתה לשומרת יום בשני שלה, תולה בה, בעלת הבגד יכולה לתלות את הכתם באותה חברה. ואף אגב דלא הוחסקה רואה היום, באותו יום שני היא לא ראתה אדם, היא ראתה אתמול. אז למרות שבאותו יום שני שהיא שומרת אותה כנגד היום שהיא כן ראתה, כיוון דמעיינה פתוח, המעיין זה מקור הדם שהתחילה אתמול, זה נחשב עדיין פתוח, למרות שהיום ביום השני היא לא ראתה, תולה בה. ואף אגב דמקלקלה לה פורטה, אמרתי מקודם שהיא לא קלקלה אותה, כאן רש"י מגביל את האמירה הזאת לכך שהיא כן קלקלה אותה פורטה בזה שהיא תולה את הכתם בחברה, דצריכה לשמוע יום המחרת, כיוון דתמאה השתה. אם אנחנו אומרים שהכתם הוא של החברה, אז זאת אומרת שהיא כאילו ראתה גם יום השני דם, ובדיני זבה, בימי הזיבה, אם היא ראתה לא רק יום אחד אלא גם יום שני, היא צריכה לשמוע את המחרת, יום השלישי, בטהרה. אז מאחר שכן, אנחנו קוראים לזה, היא קלקלה אותה פורטה בזה שבעלת הבגד תולה את הכתם בחברה. הדוגמה השנייה שמובא פה, שאני יכול לתלות את הכתם באישה שהיא סופרת שבעה שלא טבלה. אומר רש"י, בסופרת שבעה נקיים, אחר זיווה, מדבר פה באישה שהפכה להיות זווה גדולה, היא ראתה שלושה ימים ברצף, ואז היא חייבת לספור שבעה נקיים, ואף על פי שמקלקלה הרבה, באיזה מובן, שסתרה כל ימי ספירתה, כל הימים שהיא ספרה בינתיים, היא מפסידה אותם בזה שהיא תולה בה את הכתם, וצריכה לספור שבעה נקיים, הואיל ועכשיו תמאה תולה בה. חזרה לגמרא, לפי כך היא מתוקנת, בעלת הבגד היא מתוקנת, היא שומרת על טהרתה, וחברתה מקולקלת. דברי רבי שמעון גמליאל, הסברנו את זה דרך רש"י, נגיד עוד פעם, אותה שומרת יום ביום השני שלה כעת, מאחר שתולים בה את הכתם, היא צריכה לשמור עוד יום, והסופרת שבעה נקיים סתרה כל מה שהיא ספרה עד כה. וכפי שאמרנו, כפי שקראנו, זה דעתו של רבי שמעון גמליאל. רבי אומר, אינה תולה. אתה לא יכול לתלות את הכתם כמו שרבי שמעון גמליאל תיאר, כי אתה מקלקל את השואלת הבגד, כפי שהרחבנו כבר. אז אתה לא יכול לתלות במצב שאתה מקלקל את השנייה. לפי כך, אז עכשיו מה נאמר? אם אני לא תולה בשנייה, שתיהן מקולקלות. אנחנו פשוט לא יודעים ממי יצא, ממי נוצר הכתם, אז אנחנו אומרים ששתיהן מקולקלות. ורש"י מסביר, רבי אומר אינה תולה, הועיל ומקלקלה לה. מהי חזית דמקלקלת להך תפי מהך? ממשיך הגמרא, ושבין, יש הסכמה בדוגמאות הבאות, שתולה בשומרת יום כנגד יום בראשון שלה, וכך אני לא מקלקל אותה בכלל. אישה ששאלה את הבגד, היום היא ראתה דם ביום, פעם ראשונה בימי הזיבה, וביושבת על דם תוהר, גם אישה כזאת, אני לא מקלקל אותה, היא ילדה ולד, ואחרי ימי התומה, שבעה ימים לזכר, 14 יום לנקבה, אותם ימים הבאים אחריהם הם תהורים. כל דם שהיא תראה, הדם הזה לא מטמא אותה, אז הכתם נוצר ממנה, ובכך אני לא מקלקל אותה, כי בלאו הכי תישאר טהורה. ודוגמה שלישית, שאני כן יכול לתלות בהסכמת רבי שמעון גמליאל ורבי, ובבתולה שדמיה טהורים. הדוגמה הזאת של בתולה מרש"י, אפשר להבין שמדובר באישה שנבעלה פעם ראשונה, ונקרא אותו אור פנימי שאנחנו קוראים הבתולים, והדמים שהיא רואה כעת הם כתם מדם בתולים, שזה לא דם שמתמה. שואלת הגמרא, לפי כך המילה הזאת שכבכבנו למעלה, דרב שמעון גמליאל, למה לי? הרי זה פשוט, מאחר שרב שמעון גמליאל אומר שהבעלת הבגד היא מתוקנת והחברה היא מקולקלת, אז אנחנו מבינים שתלינו בה. ואומר רש"י כאן, לפי כך דרב שמעון למה לי, כיוון דתנא תולה בה, פשיטא דהיא מתוקנת וזו מקולקלת. אמרנו שתולים בשנייה, אז זה פשוט שבעלת הבגד נשארה טהורה ורק השנייה מקולקלת. אז למה הפסקה הזאת מופיעה בברייתא בכל זאת? הגמרא עונה משום דרבי. לפי כך הראשון שמופיע במקור זה לקראת או עטו השימוש במילה הזאת בהמשך אצל רבי. שואלת מה לפי כך דרבי, למה לי? הרי רבי אומר שלא תולים בגלל שאתה מקלקל את השנייה. אז מה הסיבה שהתנא ממשיך לומר לפי כך שתיהן מקוקלות? הגמרא עונה, מהו דתימה? אם לא היה כתוב לפי כך שתי מקוקלות, היה מקום לחשוב, ההי דאשתכח כתם גבה תתקלקל, אידך לא תתקלקל. זאת שנמצאת הכתם אצלה, רק היא תהיה מקוקלת ולא השנייה. חמש מלן, מה שכתוב לפי כך שתיהן מקוקלות, שלא אומרים את הסברה הזאת, ההיד השתקח כתם גבה תתקלקל, אלא שתיהן תמיות. אמר רב חיסטה, תמי וטהור שהלכו בשני שבילים, אחד טהור ואחד תמי, תחת אחד מהנתיבים האלו, השבילים האלו, קבור מת. אז אחד מהם תמי, השביל השני טהור, ושני אנשים, אחד תמי ואחד טהור, הלכו אחד בזה ואחד בזה, ואנחנו לא יודעים מי הלך באיזו שביל. באנו למחלוקת רבי ורב שמעון בן גמליאל. לפי רבי לא תולים לומר שהתמי, האיש התמי הלך בשביל התמי. לפי רב שמעון בן גמליאל, שראינו שהוא מוכן לתלות, אז אומרים שהאיש התמי הוא זה שהלך על הכביש, על השביל התמי. מתקיף לרב עדה. רב עדה מקשה על דינו של רב חיסטה, עד כאן לא כמה רבי ששתיהן תמיות הטעם, אלא דתרוויהו כי הדדי ננו. שתיהן היו בחזקת טהרה, וגם שומרת יום בשני שלה יכולה לטבול באותו יום והיא תהיה מותרת. אז שתיהן, גם בעלת הבגד וגם השומרת יום בשני שלה, הם באותו רמה, ולכן אנחנו לא יכולים לחלק ביניהן, ולכן רבי אמר שאנחנו לא תולים ושתיהן תמיות. הכה מאי נפקא לן מינה? אבל פה בדוגמה הזה ששניהם אחד תמי ואחד טהור, הלך אחד הלך על שביל אחד והשני על שביל השני, זה מקרה אחר לגמרי. מה זה משנה אם אנחנו נתלה את התמי בשביל התמי? עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י, אלא משום דכי הדד איננו, שתיהן היו בחזקת טהרה, דשומרת יום בשני שלה ראויה לטבול כל שעה שתרצה, כיוון שספרה שעה אחת, כלומר שעה אחת משעות היום של אותו יום שני, היא לא ראתה אדם. אם כך, אין כאן תומה שתוכל לתלות בה יותר מזאת, שתיהן באותו רמה של טהרה, לפי כך שתיהן תמיות. אבל אחד התמי הוא, יש אדם שכבר תמי, מי נפקא לי מינה אי תלית בי? מה זה משנה אם אנחנו נתלה את השביל התמי בו? הלכך אפילו לרבי תלינן. חזרה לגמרא ורב חיסטה, רב חיסטה שלא סבר כך, אלא שלפי רבי בכל זאת לא תולים. סוף סוף אי אותו שומרת יום בשני שלה תבילה ביה, היא צריכה לדבור כדי להגיע לטהרה, ולכן כל עוד שהיא לא טבלה היא נחשבת תמיה. ואפילו האחי רבי לא תולה, ולכן לא יתלה התמי בדרך התמי. איתמר, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, תמי וטהור, הדוגמה שראינו מקודם, ואפילו טהור ותלוי, אדם שהוא בספק תמי, שלחו בשני שבילים אחד תמי ואחד טהור, תולה תמי בתלוי, דרך התמי משייכים לאותו אדם שהוא בספק תומה, וטהור בטהור לדברי הכל, כלומר אפילו לרבי. אומר רשי מתחת דוגמה שורה שלישי, לדברי הכל ואפילו לרבי, וכי דאמרינן, כמו שאמרנו מקודם, דהתם במקשר שתי נשים הטהור ושומרת יום בשני שלה, הוא דחי הדדי נינו, אז אנחנו לא יכולים לתמות אחת יותר מהשני, אז לכן לא תולים ותמיות שניהן, אבל אחד תלוי תמי מספק ותהור תהור גמור, תולין תומה בתלוי. בדוגמה הזאת הם לא באותו רמה של תומה, יש אחד שהוא תהור גמור, ולכן גם לרבי ניתן לתלות את שביל התמי באותו שהוא תלוי, ספק תמי. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שאלת רבי יוחנן, האם תולה כתם בכתם, אישה שהיא שאלה חלוקה לבעלת כתם ואחר כך לבשתה ומצאה עליה כתם, האם בעלת החלוק יכולה לתלות הכתם באישה בעלת הכתם, כלומר באישה שכבר תמיה בגלל שהיא ראתה כבר כתם בבגד אחר. הגמרא, בא מיני רבי יוחנן ורבי יהודה בר לוואי. תשימו לב שאנחנו פותחים פה בשאלה ארוכה, בערך 8-9 שורות. אז רבי יוחנן שואל מרבי יהודה בר לוואי, מהו לתלות כתם בכתם? שוב פעם, מדובר באישה שהשאילה חלוקה לבעלת כתם, אישה שנייה שהיא כבר ראתה כתם בבגד אחר, היא בעלת כתם, ואחר כך בעלת הבגד קיבלה את הבגד בחזרה ולבשה אותה וגילתה כתם על אותו בגד שהיא מקודם השאילה לבעלת כתם. אליבא דרבי לא תיבאי הלך, השאלה של רבי יוחנן לא נשאל בתוך שיטת רבי. למה? השתאומה הטם וכך חזיה מגופה, בעניין לתלות שומרת יום בשומרת יום בשני שלה, מדובר באישה שאתמול ראתה ממש דם מגופה, אמרית אמרנו אינה תולה, בעלת הבגד לא יכולה לתלות באותה חברה. אחה בעניין כתם זה מעלמה כעתי, אנחנו בעניין כתמים יודעים שזה חומרה דרבנן, אולי זה בכלל לא בא מהאישה. לא כל שכן שמה שלא תולים בה, כי תיבאי לך עליבא רבי שמעון גמליאל. השאלה של רבי יוחנן זה בתוך שיטת רבי שמעון גמליאל, הטעם בעניין אותה שומרת יום שאתמול היא ראתה מגופה, הטעם הוא דכחזיה מגופה טליה, אז לכן בעלת הבגד תולה בה. הכה בעניין הכתם דמעלמא כעתי, אותה חברה שקראנו לה בעלת הכתם, בסדר, היא גילתה כתם, אבל זה יכול להיות שזה בא מאיזה גורם חיצוני בכלל ולא ממנה, לא טליה, כי רק בצד הזה של השאלה רק באישה שראתה דם מגופה אומנם אתמול, רק בזה תולים בה, אבל לא בכתם, לא בחברה בעלת הכתם, או דלמה לא שנה, או לא מחלקים, כמו אצל אותה שומרת יום בשני של הרב שמעון הוא מוכן לתלות בה, גם כאן הוא יהיה מוכן לתלות את הכתם שהתגלה עכשיו באותה שהשאלה, ששאלה את הבגד. אמר לי, רב יהודה בר לוואי עונה, אין תולין, והתוצאה מכך ששתיהן טמאות. מה הטעם? לפי שאין תולין. נשמע שהוא רק חוזר על אותם מילים, אבל רש"י מסביר לפי שאין תולין, ורש"י ארבע שורות מסוף העמוד, דה מאלמה עתי לה טומאת כתם קמה. הכתם הראשון שהפכה את החברה להיות בעלת הכתם, אותו כתם ראשון, זה בא, יכול להיות מאיזה גורם חיצוני ובכלל לא ממנה, ולא בחזקת רואה היא. היא לא כזאת, היא שונה מהשומרת יום בשני שלה, שכן הייתה בחזקת רואה, רואה מגופה. אז היא, אז תשובת רבי יהודה ורבי לוואי לרבי יוחנן, שגם הליבה דרב שמעון אומר לא תולים. שוב פעם, לא תולים בשאלה של לתלות כתם בכתם. איתיבי, כאן אנחנו מתחילים קושיה ארוכה, חלק ממנה נמצא בתוך סוגריים. השאלה מתחילה פה, ובעוד שלוש שורות אתם יכולים לראות כבר קטע בסוגריים. אם מדלגים לסוף הסוגריים בראש עמוד ב', אחרי הסוגריים כתוב מכל מקום קשיה. השאלה שאנחנו מעלים כאן נשאר עד לקטע שנמצאת שם, ואז נקבל תשובה. איתיבי, אין תולים כתם בכתם. השאילה חלוקה לנוכרית או ליושבת על הכתם, הרי זו תולה בה. אני חושב שכל אחד מרגיש קושי בברייתא הזאת, ובאמת בתוך הסוגריים הגמרא שואלת הגוף הקשיא. יש כאן ברייתא שצריכים להסביר ליישב אותה, אבל בשלב הזה אנחנו רוצים להדגיש שרואים שכן תולים, כי כתוב פה אם מדובר באישה שהשאילה חלוקה למישהי אחר ליושבת על הכתם, זה נשמע כמו המקרה שלנו מקודם, אז תולים, הרי זה תולה בה. ובסוף אמרנו בראש עמוד ב' כתוב מכל מקום קשיא, ורש"י בשורה שלישית בעמוד ב' מכל מקום קשיא דלרבן שמעון תולין דקשיא לבר לוואי. כעת נחזור לקטע שבתוך הסוגריים, הגופה קשיא רשא אמרת אין תולין, סיפא אמרת תולין הלא קשיא. וכאן הגמרא תביא שלוש תשובות. מה שהכי יתפוס אותנו זה יהיה רב אשי, שהוא תשובה השלישית, כי הוא מתייחס לרב שמעון גמליאל, וכל השאלה שלנו הוא בתוך שיטת רב שמעון, כמו שראינו מקודם שהשאלה שהתחילה את הקטע הזה של רב יוחנן לרב יהודה בר לוואי היה בתוך שיטת רב שמעון גמליאל, ורב אשי שהוא תשובה השלישית הוא מכניס את רב שמעון גמליאל לדיון. בכל אופן יש כאן ברייתא שזקוקה להסבר. אמרנו שלפי הרשא כתוב אין תולים כתם בכתם, בספר כתוב שתולים על באישה שיושבת על הכתם. הגמרא עונה, הרבי והרב שמעון גמליאל, אין כאן איזושהי סתירה, היא לא גוף הקשיא אלא הבית הזאת מייצגת אותם שתי דעות תנאים שראינו מקודם. מה שכתוב ברשא אין תולין זה לפי רבי, הסיפה שמדברת על תולין זה לפי רב שמעון בן גמליאל. תשובה שנייה, או משנה אחרינה, איקה דאמרי, הרבי גם הרשא וגם הסיפא, הליבה זה רבי בלבד. הסיפא שאומר תולה בה, בראשון שלה, אנחנו דיברנו על זה מקודם, שבשומרת יום כנגד יום, באותו יום ראשון שהיא רואה אדם, היא חייבת לשמור ביום השני. אבל כשאנחנו תולים את הקטם בה, לא מפסידים אותה כלום, כי בלב הכי היא צריכה לשמור המוחרת בתארה. אז אם מדובר באישה ששאלה את החלוק ביום הראשון שלה, שהיא ראתה היום דם שמחייב אותה לשמור מחר, אם זה שוב פעם ביום הראשון, תולים הבשני שלה, אז אין תולים, כי בזה אנחנו מעריכים את התומה. אם אנחנו תולים בשני שלה ואומרים היום היא ראתה את הקטם שהופיע על שהתגלה, שהופיע על הבגד, זה מחייב אותה לשמור גם מוחרד, גם יום השלישי, וזה לא עושים. רב אשי אמר, רב שמעון גמליאל, הרישא והסיפא אליבא דרב רב שמעון גמליאל, ולא קשיא. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. כאן למפרע, כאן להבא. התשובה הזאת שנויה במחלוקת בין המפרשים השונים. רשי כאן אומר, ונקרא בתוך הרשי, כאן למפרע, לעניין תומת מפרע, תולין בזו ששאלה את הבגד, בעלת הקטם, ואומרים ש הדברים שהיא נגעה בהן, זה הכוונה למפרע, אומרים שהם תמאים, דלא מקלקלה לה בהכי ולא תתמא למפרע. אבל מכאן ולהבא אין תולה, דמקלקלה לה, ומי חזית דמקלקלה לה תפי מינה. כעת אני רוצה לקרוא מתוך חידושי הרשב"א את ההסבר שלו. כאן למפרע, כאן לבא, פירוש, תולה במי שהייתה בעלת קטם קודם שהשאילה לחלוקה, אבל אינה תולה במי שנעשית בעלת הקטם לאחר שהשאילה לחלוקה, משום דבשעת שאלה כי הדדי נינו לגמרי, ומייחזת דטלית בהא תפי מחברתה. ממשיך הגמרא, מכל מקום קשיא. בסופו של דבר, אם נתמקד בגישתו של רב אשי, יש קושי, כי לפי רב שמעון תולין, ולפי רבי יהודה בעל ליווי, לפי התנא רב שמעון גמליאל, לא תולים. אמר רבינה, לא קשיא, אין להקשות על רבי יהודה בעל ליווי מהברייתא, הכי כאמר, השאילה חלוקה לנוכרית בעלת קטם, הרי זו תולה בה. רב יהודה הסביר שאפילו לרב שמעון בן גמליאל לא תולים במקרה של קטם בקטם, אבל כאן מדובר בתליה בנוכרית. אנחנו נלמד ביחד את רש"י לנוכרית, או קודם זה, סליחה, רש"י דיבור מתחיל, אמר רבינה, טריץ רשא וסיפא הכי, ולא תקשי לבר ליווי. לדעתי חשוב מאוד בשלב הזה להגיש מה שרש"י אומר פה, רשא וסיפא, אם חוזרים לברייתא, בעמוד הקודם, בסוף עמוד א', השאילה חלוקה לנוכרית או ליושבת על הקטם, לפי רבינה בשלב הזה, הרישה דהיינו השאילה לחלוקה לנוחית, והסיפה הוא ליושבת על הקטם, זה בעצם חד הוא, חד המיוטה היא. ומה הכוונה? נמשיך ברשי, לנוחית, בעלת הקטם, הרי זו תולה בה, כלומר, לנוחית הרואה, הרי בעלת הקטם זו תולה בנוחית. שוב פעם מדברים על, על אישה שהיא השאילה חלוקה לנוחית, קיבלה אותו בחזרה ולבשה אותו ומצא עליו כתם. התנה אומר שאם מדובר בהשאלה לנוכרית שהיא כעת רואה, אז בעלת החלוקה החלוק יכולה לתלות באותה נוכרית. אז כל מה שכתוב בברייתא, השאילה חלוקה לנוחית או ליושבת על הכתם, חד המלטהי. ועל זה אנחנו חוזרים לגמרא עם קושיה. הגמרא מקשה על התשובה הזאת. או ליושבת על הכתם קטני. וכאן ראיתי דברי הרשש, שהוא מביא פירוש אחד, שהקושיה היא מהמילה או, דהיינו, לא חדה קטני, לא כמו שאמרנו מקודם, טריץ רישה וסיפה, שזה זה דבר אחד, אלא זה מקרה שני, כתוב או ליושבת על הכתם. אני לא חושב שרשי מפרש כך, אלא אם נחזור למה שאמרנו מקודם, שרבינה אומר שמדובר בהשאלה לנוכרית שרואה, זאת אומרת מדובר שהיא כעת רואה, אז היהודיה בעלת החלוקה שנמצא עליו הקטם יכולה לתלות בנוכרית. נסתכל כעת רשי, והאו ויושבת קטני, והך לב יושבת היא. לפי התשובה של רבינה לא מדובר ביושבת. מה זה יושבת? והאשתה היא דשתה כחלה. ויושבת משמע שהתחילה למנות שבעת ימים, שהקטם הוא משהו בעבר. יושבת משמע שהיא כעת יושבת שבעה ימים שהיא זקוקה להם אחרי שהיה שהיא מצאה את הכתם. ולכן התשובה של רבינה לפי הגישה הזאת שמדגישה את המילה יושבת לא מסתדר עם התשובה של רבינה. אנחנו בגמרות המסומנות ראינו לנכון להדגיש בדיבור המתחיל לנוחית, כלומר לנוחית הרואה, ובדיבור המתחיל הבא ברשי והאור ליושבת קטני הדגשנו את המילה והאשתה היא דשתק החלה, וכאן הדגשנו המילה השתה, וזה בניגוד למילה יושבת שמשמע שמציאת הכתם היה משהו בעבר. נחזור לגמרא. הכי כמר או ליושבת אדם טוהר, בעלת כתם תולה בה. ולפי שני הכיוונים שהצענו מקודם בקושיה, התשובה הזאת נותנת מענה. דהיינו, אפשר לתלות במקרה שהוא אישי לנוחית, או במקרה אחר, באמת, או שמלמד על מקרה אחר שהיא השאילה את החלוקה לאחרת שהיא יושבת על דם תורה, זה או מקרה אחר או מדובר בריאת דם עכשיו, לא משהו בעבר, רק מה הדם שהיא רואה זה דם תורה, בשני המקרים האלו של כליה לא מקלקלים מישהי. אם מדובר בנוכרית זה לא משנה, כי אין להם ענייני תומה בכלל. ואם זה מדובר באישה שיושבת על דם טוהר, כל דם שהיא רואה בתקופה הזאת בכל מקרה טהור. אז הדם שבעלת החלוקה, הקטם שהיא תולה בה, לא מקלקל אותה אישה שהיא בימי לידה. שלוש שלבשו וכולי, וההמשך הוא על דברי רבי נחמיה, שהיה רבי נחמיה וכולי, הוא אמר שכל דבר שאינו מקבל תומה אינו מקבל כתמים. וזה כמובן ביחס לדוגמה שראינו במשנה, שמצאו דם אחרי שישבו על ספסל של אבן, וכלי אבן לא מקבל תומה, המשמעות היא לא מקבלת כתמים. ואנחנו ממשיכים בגמרא. אמר רב מתנה, מהי טעמה דרבי נחמיה, שדבר שאינו מקבל טומאה אינו מקבל כתמים? תכתיב, ונקטע לארץ תשב. כיוון שישבה על הארץ, נקטע, אין טומאה. אמר רב הונה, אמר רבי חנינה. המשולש פה מוסבר כאן בשוליים תחת הכותרת נושא / מבנה, דוגמאות של מציאת דם על דברים שאינם מקבלים תומה. נמשיך בגמרא. מתהר היה רבי נחמיה אפילו באחורי כלי חרס. אולי נגיד מילה לגבי כלי חרס. כלי חרס מופיע בתורה, והיא מקבלת תומה מאווירה, מהחלל, מתוכה, לא מאחורה, לא מאחורה של הכלי חרס. אם למשל שרץ מת הגיע לחלל הכלי חרס, הכלי חרס אפילו בלי מגע עם השרץ נטמע. אבל אם נוגעים את הכלי חרס בשרץ מבחוץ, הכלי אינו נטמע. אז מה חנין אומר? שאם דם או כתם נמצא, אם כתם נמצא באחורי כלי חרס, זה כמו כתם שנמצא על אותו ספסל של אבן. אבל מה שואלת פשיטה, מאחר שהוא קבע כלל שכל דבר שאינו מקבל תומה אינו מקבל כתמים, אחורי כלי חרס גם אינו מקבל תומה, אז על כן הגמרא שואלת פשיטה, מהו דתימה? מה היה צורך לרבי חנינה ללמד את דינו? דהיינו שלפי רבי נחמיה גם באחורי כלי חרס הכתם אינו נחשב. מהו דתימה? לגזור גבו עטו תוכו. הסברנו מקודם שכלי חרס מקבל תומה מחללו, מתוך מהפנים, מאווירו בפנים. אז אולי היה מקום לגזור ולומר שכתם שנמצא בגב כלי חרס נחשב ככתם, והאישה תהיה תמיה. כמה שמלן שלא גוזרים גבו עטו תוכו. אמר רבי, מתאר רבי נחמיה במטלניות שאין בהם שלוש על שלוש, זה חתיכות בד שהם פחות משלוש על שלוש אצבעות בגודל, ולא חזיין, מטלוניות כאלו אינם ראויים לא לעניים ולא לעשירים, ולכן הם אינם מקבלים תומה, ומילא אינם מקבלים כתמים. תוספות הוא מאיר שכאן הגמרא לא שואלת כמו מקודם לגבי אחורי כלי חרס, היא לא שואלת פה פשיטה, והוא נותן מענה לכך למה לא שואלים כאן פשיטה. אנחנו ממשיכים בגמרא. דרש רב חייא ברב מתנה משמי דרב הלכה כרבי נחמיה. כאן הגמרא מתחילה קושיה ארוכה, בערך 9-10 שורות. אמר לרב נחמן, רב נחמן הקשה על רב חיה, והוא אומר, אבא תני, אבא מלמד, המקור הבא, מעשה בא לפני חכמים, ותימאום, תיאת אמרת הלכה כרבי נחמיה. כאן יש קטע בסוגריים, ומטרת, כתבנו בכוכבית, בשוליים, מטרת הסוגריים, להראות דעד כאן עיקר השאלה. בתוכם מובא הרקע. אחרי הסוגריים מובא התשובה, תנאי היא, הנושא שנוי במחלוקת תנאים. בינתיים, נחזור על מה שראינו, רב חייא אמר שיש לפסוק כמו רבי נחמיה, רב נחמן מביא ברייתא שמציגה שיטת חכמים, חולק על רבי נחמיה. איך אתה רבי, איך רבי חייא ברב מתנה פוסק כמו רבי נחמיה בזמן שהרבים חולקים עליו? אנחנו נמשיך כעת בתוך הסוגריים, מה היא, איפה רואים שהרבנן חולקים על רבי נחמיה? דתניא, שתי נשים שהיו תוכנות ברחיים של יד, ונמצא דם תחת הפנימית, כלומר זאת שהיא עצר קרובה לרחיים, שתיהן תמאות. הדם יכול היה לבוא גם מהאישה שהיא יותר חיצונית, ששתיהן מסובבות את הרחיים, שתיהן תמאות, אומר שגם האישה הרחוקה יותר, הדם היה יכול לבוא ממנה. אומר רש"י, שתיהן תמאות, שחיצונה דוחקת עצמה להתקרב אל הרחיים, ועוברת ונכנסה למעמד הפנימית. הלכך שתיהן עברו שם, איפה שנמצא אדם, ולא ידינן מאי נפל. נחזור להמשך הגמרא. תחת החיצונה, אם אדם נמצא תחת האישה היותר חיצונית, החיצונה תמיה והפנימית תורה. וגם פה רש"י מסביר, והפנימית תורה, שהפנימית אינה מתרחקת מן הרחיים להיכנס במעמד החיצון. ממשיך הגמרא, בינתיים, בין שתי הנשים, שתיהן תמיות. הגרא לא גורס את המילה הבאה, לכן אנחנו ממשיכים, מעשה, ונמצא דם על שפתה של אמבטי, ועל עלה של זית, בשעה שמסיקות את התנור. אנחנו כתבקבנו עלה של זית, זה דבר שאינו מקבל תומה. ונמצא דם על העלה, על עלה של זית. ובא מעשה לפני חכמים ותימאום. מה אנחנו רואים מכאן? עלה של זית, דבר שאינו מקבל תומה, והחכמים מתאמים, בשונה לשיטת רבי נחמיה. אז מכאן רואים שהרבים חולקים על רבי נחמיה. אומר רש"י, ותימאום, והעלה של זית, הוא לא מקבל תומה, הוא מקבל כתמים, כי תימן, אנחנו מתאמים את הנשים. ומדקתני וביאום לפני חכמים בכלל דרבים פליגי עלי. אז השאלה הייתה, ובינתיים עד כאן הקושיה, איך רבי חייא פוסק רבי נחמיה שדבר שאינו מקבל תומה אינו מקבל כתמים, בזמן שרואים שהרבים חוקים עליו. הגמרא עונה, תנאי היא, רש"י מסביר, תנאי היא דאיקה תנא דתנא דיחידא פליגלי ורבנן מודולי. יש דעה אחרת בתנאים, ועוד מעט נראה שיש שיטת יחיד שחולק על רבי נחמיה, אבל החכמים הרבנן, לשון רבים, הם מודים לרבי נחמיה, וזה שונה ממה שמובא בביתה שראינו מקודם. אז ממשיך הגמרא, תנאי היא דתניא רבי יעקב מתמי ורבי נחמיה מתהר, כמובן במציאת דם על דבר שאינו מקבל טומאה, והודו חכמים כרבי נחמיה, סליחה, והורו חכמים כרבי נחמיה. מכאן רואים שהרבנן מודים לו, ועל סמך זה רבי חייא היה יכול לפסוק כמו רבי נחמיה. המשנה בשוליים לפני שנתקדם כתבנו שלוש נשים ישנות במיטה אחת ונמצא דם. המשנה, שלוש נשים שהיו ישנות במיטה אחת ונמצא דם תחת אחת מהן, כולן תמיות. בדקה אחת מהן ונמצאת תמיה, היא תמיה ושתיהן טהורות ותולות זו בזו. רשי כותב את הולות זו בזו בגמרא מפרש לה שאם הייתה אחת מעוברת תולה הדם בשאינה מעוברת והיא טהורה. נחזור לגמרא, למשנה פה, ואם לא היו ראויים לראות, אם שלושת הנשים האלו היו כאלו שהם אינם ראויים לראות, רואים אותן כאילו הן ראויות. רשי כותב, אם לא היו ראויות, בגמרא מפרש שאם היו כולן מעוברות או כולן מניקות, כולן תמאות, כאילו ראויות לראות, דאמרן דם מביניו נפק. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נשא/מבנה, רואים צורת מעוין וכתבנו שתי דעות. מה התוצאה של בדיקה מיידית? 1. לגבי בעלה, 2. לגבי טהרות, 3. ומזה יהיה השלכות למשנתנו. מתי ניתן לומר שהאחרות טהורות? לפני שנתקדם לתוך תוכן הגמרא, נדבר קצת בעל פה עם התייחסות למה שהדגשנו במשנה. בשורה שלישית של המשנה יש חץ מצד המשנה, ושם המשנה אמרה לגבי שלושת הנשים האלו שדם שנמצא תחת אחת מהם שכולם תמאות, אבל מה? המשנה אמרה בדקה אחת מהן ונמצאת תמאה, היא תמאה ושתיהן תורות. הנשים האחרות הן תורות, אפשר לומר תורות ברמה של ודאי, ודאות. המשנה דיברה על כך שאחת בדקה. מה שיעסיק את הגמרא בפתיחה, הבדיקה הזאת, כמה זמן עבר ממציאת הדם ואותו בדיקה. למדנו כבר במסכת שיש כמה שיעורים בזמן, שיעור בזמן, שיעורים שונים וההשלכות לגבי אותו בדיקה. נדבר בדוגמה של אישה שהייתה עם בעלה, קימה יחסים, תשמיש, והיא מצאה דם, היא בדקה את עצמה, מצאה דם, מה זה אומר לגבי בעלה? האם ניתן לומר שהרי קימו יחסים והיא מצאה דם, אז האם הוא נחשב בועל נידה ועקב כך הוא יצטרך להביא קורבן? אז ראינו בעבר ונחזור על זה כאן, אם היא בדקה באופן מיידית, זה נקרא בלשון החכמים שיעור וסת. שיעור וסת הכוונה מיד. אם היא בדקה מיד, אז הבעל יהיה חייב קורבן חטאת. אם היא בדקה אחר זמן, מה מתואר כדי שתרד מן המיטה ותדיח פניה, פניה לשון סגי נהור, זה קצת יותר זמן. אז היה שהייה בין הבדיקה שנמצאת בבדיקה הדם, אבל זה לא היה מיידי, זה היה שיעור כדי שתרד מן המיטה. אז הדין לגבי בעלה משתנה. אולי בשעת מעשה היא כבר הייתה נידה, אולי לא, אז הוא יביא אשם תלוי. ואם עבר יותר זמן, אז אנחנו אומרים שהבעל הוא פטור. כמו כן, אישה שעסקה בטהרות, היא נגעה בתרומות או בשר קורבן, והיא מצאה והיא בדקה את עצמה מיד אחרי שהיא נגעה בתהרות, אז התהרות יהיו תמיות. מה שאנחנו אומרים עכשיו זה לפי בר פדה בגמרה. אם עבר יותר זמן, אז התהרות יהיו בספק, תלויות. ואם עבר עוד יותר זמן, אז התהרות יהיו טהורות. במשנה ראינו שאותן שאר נשים, הייתה אחת שבדקה את עצמה ומצאה האדם, אז במשנה אמרנו שהשאר שתי הנשים האחרות טהורות. הקביעה הזאת שהבדיקה יכולה להביא לידי כך שהנשים האחרות טהורות, וזה ילמד אותנו מה שמופיע בפתיחת הגמרא, דהיינו דברי רב יהודה מרב, זה כפי שיטת בר פדה. כעת נעבור לגמרא, ובתקווה שהכל יתבאר. אמר רב יהודה אמריו, והוא שבדקה עצמה בשיעור וסת. מה שטיהרנו את שאר אנשים, טהרה גמורה, זה עקב כך שהאישה שבדקה את עצמה, בדקה את עצמה מיד אחרי שהיא מצאה את הדם. ראינו במשנה ששלושת הנשים האלו היו במיטה אחת ונמצא דם. אז שוב פעם, הדם נמצא ואחת מהם בדקה את עצמה באופן מיידי, אז אנחנו יכולים להגיד היא תמיה ושאר הנשים בוודאי טהורות. וכך אומר רשי, והוא שבדקה עצמה כשיעור וסת של מציאתה, של מציאת הדם, מיד אחרי מציאת הדם, הלכך מחסקינן אי דם שנמצא בדידה בזאת שבדקה את עצמה, ואינך שאר אנשים תורות. אז הבדיקה בשיעור וסת יכול להביא לידי כך שהשאר טהורות. אומר הגמרא, סבר לה כבר פדה. אומרים כבר פדה ולא כמו רב הושעיה שיופיע בהמשך. אנחנו נקרא רש"י, אמנם לא הגענו לשלב הזה בלימוד הגמרא עדיין, אבל בכל זאת, רש"י, יש לנו שתי כוכביות בשורה הראשונה בשורות הרחבות מתחת לגמרא, ומתניתי נמי דקטני היא תמיה וכולן טהורות, אלמה ודאי בדידה מחסקינן דמתארינן להנח. אנחנו הכל באופן ודאי היא תמיה והשאר טהורות, אלמה כבר פדה הוא דמשווי, זה תואם לשיטת בר פדה דמשווי לטהרות תומעה ודאית. היכה דבדקה שיעור וסת. הזכרנו את זה מקודם, אישה שעסקה בתהרות ומצא דם, ומיד אחרי מציאת אדם היא בדקה את עצמה ומצאה שהיא תמיה, אנחנו אומרים שהתרות לפי בר פדה, התרות ודאי תמיות, וזה אומר שהם הוא ישרוף אותם. התרות האלו חייבים שריפה. אני קורא עוד פעם ברשי, אלמה כבר פדה הוא דמשווי לתרות תומעה ודאית, היכה דבדקה שיעור וסת, ולא כרבו שיה דאמר אפילו בעלה בחזקת הבעלה בחטאת תרותיה תלויות ואפילו כשיעור וסת, כי לפי רבו שיה מה? לת לי תומעה ודאית, אין לו תומעה ודאית לגבי התרות. לפי בר פדה בדיקה בשיעור וסת אחרי מציאת אדם כן מביא לידי תומעה ודאית, וזה מה שראינו במשנה, היא בדקה, היא נמצאת תמיה, היא תמיה ודאית והשאר תורות, ולפי רבי יהודה מרב זה בגלל שהיא ערכה בדיקה כשיעור וסת מיד אחרי מציאת אדם. הגישה הזאת היא תואמת לבר פדה ולא כמו רבו שיה שנראה בהמשך. אנחנו חוזרים לגמרא. אמרנו שרב יהודה אמריו שפירש את הבדיקה במשנה שהביא לידי התוצאה שהיא תמיה והשאר הנשים תהורות, זה כמו בר פד, סבלה כבר פד דאמר כל שבעלה בחטאת, דהיינו בדיקת האישה אחרי קיום יחסים ובדיקה מיידית אחר כך, זה יחייב את הבעל להביא קורבן חטאת מדין בועל נידה. אותו דבר, או באותם תנאים שבדיקה מיידית לגבי אישה שעסקה בתאורות, תאורותיה תמאות והם יישרפו. בעלה באשם תלוי, זאת אומרת שהיא ערכה את הבדיקה קצת יותר מאוחר כדי שתרד מן המיטה, זה השיעור. אז לגבי במקרה כזה בעלה באשם תלוי, אז המקרה המקביל בעניין אישה שעסקה בתארות ומצאה דם והיא בדקה את עצמה באותו שיעור זמן אחר כך, תארותיה תלויות, הן בספק, זאת אומרת אנחנו לא נשרוף אותם באופן יזום, אלא משאירים אותם שהם יתרכבו מעצמם. אומר רשי, בעלה באשם תלוי, אם לאחר שפירשה מן התרות שהתה כדי שתרד מן המיטה ותדיר פניה, תהי לגבי בעלה בכי אי שיעורה, הווי בעלה באשם תלוי, דספק דם הווי בשעת ביה ספק בתר אחי, החינה מספק הוא אי הווי דם בשעת תהרות עוליו. אז מה הדין? תהרותיה תלויות, הם זה המונח ההלכתי שהן תלויות, הן בספק ולא סופים אותם באופן ישיר. ממשיך הגמרא, בעלה פטור, מקרה כזה מה זה בעלה פטור? כי היא שעתה בבדיקתה יותר מכדי שתרד מן המיטה, אז ואם היא מצאה דם זה לא משקף על הבעל, וגם לגבי תאורותיה תהורות. ברצוני רק לחדד פרט קטן בנושא הזה, כי בעניין האישה שעסקה בתאורות מדובר בשלבים האלו בשיעורים השונים בזמן שהיא עסקה בתאורות ומיד אחרי שהיא ניחה אותם היא ראתה אדם, או לא מיד אחרי אלא שיעור יותר ארוך, מספיק זמן מה שנקרא כדי שתרד מן המיטה, זה שיעור זמן. בקיום יחסים זה ירידה מן המיטה במלוא המשמעות, אבל גם שם זה לא פיזית ירידה מן המיטה אלא זה שיעור זמן כדי שתרד מן המיטה ותדיח פניה. ואם היא עסקה בתאורות ועבר יותר מזה, יותר זמן מזה, אז אמרנו שהתאורות יהיו תאורות. נמשיך בגמרא. רבושי אמר, אפילו בעלה בחטאת, תאותיה תלויות. מה הסבר? כשאתה אומר שבעלה בחטאת, זה אומר שהוא נחשב כוודאי בעל נידה, דהיינו אדם היה שם בוודאות. כשאתה אומר תאותיה תלויות, אתה אומר זה ספק. למרות שמיד אחרי עיסוקה בתאות, היא ראתה אדם. אז מה הסבר להפרש לפי רבו שיה? לפי ארבע פרדה אין הבדל. הבעל הוא בחטאת, זה אומר שהוא היה איתה בזמן שוודאי היה שם דם, ועקב כך במקרה המקביל בעניין עיסוק בתאות, שאישה עסקה בתרומות או קורבנות, ומיד אחרי שהניחה אותה מראת אדם הן תמאות, זה אותו יחס. אבל לפי רבו שיה זה לא אותו יחס. אתה אומר מצד אחד בעלה בחטאת, ומצד שני התאות אינם בוודאי תמאות. אז כאן ההסבר, בשלמה התם בעניין הבעילה, הבעל הוא תמי ודאי. ואז אולי תשאלו, אז אבל לא ראינו דם. אמר שמש, שמש זה לשון נקי לעבר הגבר, אמר שמש עקבי לדם, זה לא נתן לדם לצאת מגוף האישה. אבל הכה בעניין התרות, אם איתה דהווי דם, אם היה דם בשעה שהיא עסקה בתערות, מה נקווה? מי או מה עיקב את הדם? אז לא ראינו דם בשעה שהיא עסקה בתערות. זה מכניס אותנו בספק. אולי בכלל לא היה דם בשעה, למרות שמיד אחרי שהניחה אותם היא ראתה דם, אבל בשעה שהיא עסקה בתערות היא לא ראתה דם. אז לכן לפי רבו שיה, התערות, למרות שהיא מוצאת את הדם מיד אחרי הנחתם, הן תלויות ולא לא מוגדרות כוודאי תמאות. כעת פס כפול עם צורת בית, אנחנו רואים, וההסבר בשוליים תחת הכותרת מבנה. הדגשנו את השמות עם הפס הכפול רבי ירמיה ואחר כך אביי. משל, זה דבר שהדגשנו עם צורת בית. רבי ירמיה והבאי נותנים משלים להד יום רבו שיה, שמש עקבי לדם, שזה מנע מאדם לצאת מגוף האישה. אומר הגמרא, אמר רבי ירמיה משל דרבו שיה, שהוא אמר שמש מעקב את הדם, למה הדבר דומה? לילד וזקן שהיו מהלכים בדרך. כל זמן שהוא בדרך, ילד שוהה לבוא, הילד הולך בנחת ובמתינות יחד עם הזקן. נכנסו לעיר והם ונפרד דרכם, נכנסו לעיר, ילד ממהר לבוא. הם נכנסו לעיר, רש"י משתמש במילה ונפרדו. אפשר גם להעתיק את זה לקרבה בין האיש והאישה. אז אחר כך שנגמר החיבור ביניהם, נפרדים. נפרדים, אז הדם יוצא. זה כמו, ואז הילד ממהר ללכת. ואמר אביי, משל, ממשיכים בגמר, משל דרבו שיה, למה אדם הדומה? לאדם שנותן אצבע בעין. כל זמן שהאצבע בעין, דמעה שואה לבוא. זה המשל, והנמשל הוא הדם, שבזמן שהם ביחד, הדם שוהה לבוא. נטל לאצבע, דמעה ממהרת לבוא. ותולות זו בזו. תנו רבנן, כיצד תולות זו בזו? מה משמעות התולות זו בזו שראינו במשנה? ונכון, אנחנו כבר למדנו את רש"י שפירש על פי הגמרא שאנחנו עומדים ללמוד. אז כיצד תולות זו בזו? לפני שנתקדם, נציין שאנחנו מספרנו עד ארבע מקרים שונים שאישה שנקרא לזה מסולקת דמים, ואישה הפוך, אינה מסולקת דמים. במקרה כזה, האישה שהיא מסולקת דמים, יכולה לתלות מציאת אדם בזאת שאינה מסולקת דמים. אומר הגמרא, כיצד תולות זו בזו? אגב, הכוכבית שאתם רואים בצד הגמרא, אפשר לחבר אותו לכוכבית למעלה במשנה שהופיע שם הביטוי הזה. הדוגמאות, עוברה, אישה בהיריון, היא לא רואה דם, זה הכוונה דרך כלל, רשי כותב, דמיה מסולקים. אז העוברה ושינה עוברה, והם שתיהן היו נגיד במיטה, תולה עוברה, היא יכולה לתלות את הדם שנמצא בשינה עוברה. מניקה, גם היא מסולקת דמים. אישה שמניקה בדרך כלל לא רואה דמי מחזור. ושינה מניקה, וספק מאיפה בא הדם, תולה מניקה בשינה מניקה. זקנה ושינה זקנה, גם זקנה דוגמה לאישה שמסולקת דמים. ושינה זקנה, תולה זקנה ושינה זקנה. ומקרה רביעית, בתולה ושינה בתולה, תולה בתולה ושינה בתולה. בשורה האחרונה ברשי הוא כותב, אי בתולה, בתולת דמים שלא ראתה מימיה, ואפילו היא נשואה קרילה בתולה. זה מצביע על, בדרך כלל היינו אומרים שזה מצביע על, על גיל צעיר, שעדיין לא ראתה, לא אומרים בלשוננו, לא קיבלה מחזור, היא לא ראתה דמים. ואחת כזאת ואחת שהיא אינה בתולה, תולה בתולה בשינה בתולה. היו שתיהן עוברות, שתיהן מניקות, שתיהן זקנות, שתיהן בתולות, זו היא ששנינו, לא היו ראויות לראות. אם שתי הנשים היו באותו מצב, אותו הגדרה, שהם לא היו ראויים לראות, ומה? ומצאו דם נגיד במיטה, רואין, אנחנו ממשיכים לדף סמך א' עמוד א', כאילו הן ראויות. אומר רשי בשורה הראשונה, כאילו הן ראויות לראות, ושתיהן תמיות, מכל מקום דם מביניו נפק, הדם יצא מבין שתיהן. עד כאן שיעורנו להיום.